אז ערב טוב ומבורך, אנחנו בשיעור תניה, פרק י"ג בליקוטי אמרים, ברוך השם, המשך של השיעורים שראינו בעזרת השם בפעמים הקודמות. ואנחנו מתחילים בדיבור המתחיל, רק שליטה וממשלה לבד כדכתיב ולאום מלאום יאמץ. כן? זה איפשהו ככה בשליש הראשון, באמצע, קרוב לאמצע של פרק י"ג. כן, למעשה הרעיון הזה של לאום מלאום יאמץ זה רעיון כל כך יסודי בהבנת נפש האדם ובהבנת כל הקו של ספר התניה, שלא חשוב כמה פעמים נאמר אותו, זה אף פעם לא יהיה מיותר. לא יהיה מיותר, למה? כי יש לזה גם הרבה מאוד הסתעפויות. לאום מלאום יאמץ, נשאל ילד קטן, אומר לך, מה יש אצל יהודי? יצר טוב ויצר רע. כן, אז אני אומר, בכל לבבך, מה זה לבבך, למה לא ליבך? זה שני לבביך. בכל לבביך, יצר הטוב ויצר הרע. כן. אז יצר טוב ויצר רע, אנחנו יודעים שיש. אבל זה שיש נפש אלוקית ונפש בהמית, זה רעיון הרבה יותר מחודש. הרבה יותר מחודש. למה? כי זה אומר, כשאתה מדבר על יצר טוב ויצר רע, מה התדמית שיש לך מהנושא הזה? יש לך תדמית של כוחות חיצוניים. יש איזה כוח חיצוני שהוא היצר הרע, קוראים לו היצר הרע, הוא השטן, הוא הזה. זה כוח חיצוני שפועל עליך מתוך כוונה להדיח אותך מדרך הישר. היצר הטוב זה כוח חיצוני אלוקי אולי, שעוזר גם פנימי אבל מופעל מבחוץ, שעוזר לך ללכת בתלם, להתנגד, להילחם ביצר הרע. אבל הרעיון של הנפש האלוקית והנפש הבהמית זה רעיון הרבה יותר עוצמתי, אפשר לומר, מכיוון שזה אומר שאתה עצמך לא אישיות אחת. אתה לא אישיות אחת. אין דבר כזה יעקב אבוחצירא, כן? או מנחם ריינשמיט.
אבל זה הבהמי וה...
או שי גלעד.
כן, הבהמי. זה משהו פנימי שלך, זה כאילו חלק ממך, זה לא משהו חיצוני.
בדיוק. בדיוק, זה ההבדל. זה בדיוק ההבדל. זה החדשנות בעניין הזה. זה החדשנות שזה מתוכך. אתה למעשה, אתה יודע, אתה אומר היום מושג שנקרא פיצול אישיות, אז אתה ישר אומר את זה בקונוטציה שלילית. הוא סובל מפיצול אישיות. סכיזופרניה, כן, מחלת נפש. אבל כשאנחנו מבינים פה את המהות של הנפש האלוקית והנפש הבהמית, למעשה אנחנו כולנו מפוצלי אישיות במובן מסוים. במובן הזה שכל רגע נתון הדבר שנעשה בעוד רגע הוא לא ידוע. כן, נא, אם לא אמרתי זה מההתחלה, אז טוב, נצל גם את ההתנחתה הזאת שהשיעור יהיה לרפואתה השלמה של חווה בת רחל ולרפואתו השלמה של אברהם בן צילה ושל אהרון בן רינה ציפורה. ומישהו רוצה להוסיף? ולעילו נשמת נועם יהושע בן יעקב, זכרונו לברכה. כן, אז יוצא שכשאנחנו קצת מתבוננים ברעיון של הנפש האלוקית והנפש הבהמית, שום סופרלטיבים לא יספיקו כדי לדבר פה על המהפכניות של הרעיון הזה. אנחנו יכולים לדבר, אבל אנחנו מדברים על זה הרי כל הזמן, ואף על פי כן אני לא בטוח שאנחנו סופגים לגמרי את מלוא המשמעויות של עניין. ולכן, למרות שכפי שנראה עוד מעט, הנושא של מה שנדבר פה, הנושא העיקרי, הוא לאו דווקא הרעיון הזה, אבל אם אתם זוכרים באימייל, זאת הכותרת שנתתי לשיעור, לאום מלאום יאמץ, שזה כותרת כל כך קולעת למאבק הבלתי פוסק ואין סופי בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. ומה שהדבר הזה אומר, מה שהתחלתי לומר, זה שמה נעשה עוד רגע, זה בלתי צפוי לחלוטין. מה נעשה עוד שעה? מה נעשה מחר בבוקר? הכל הוא בלתי צפוי לחלוטין. למה? כי השאלה היא, באותו רגע, מי יגבר? לא יודעים. מי יגבר? כל רגע הם נאבקים. הנפש האלוקית והבהמית. מה יהיה בעוד רגע? מי יתגבר? לא יודע. עכשיו נמצאים באוהלה של תורה. זה שיתרון גדול לנפש האלוקית. כן, בסביבה הזאת אנחנו עכשיו בסביבה סטרילית. כשלומדים תורה, תגע בך יצא הרע, קח אותו לבית המדרש. אז נניח, זה לא בית מדרש, כן, אבל לומדים תורה, לא בסביבה סטרילית. טוב, גמרנו ללמוד, ינצא מפה. מה הלאה? נשאר, זה, מגיעים הביתה, קצת, פה, לפעמים, עייפים, לא כל כך סבלניים, אתם מגיעים דווקא בבית, נורים קצת לא יפה, קצת פה, קצת שם, קצת רכילות, קצת לשון הרע, קצת כעס, פה ושם, והנפש הבהמית יושבת שם על הענף ומחייכת לעצמה חיוך גדול. ניצחתי אותו, אותה, את הנפש האלוקי. למה? כל הזמן יש מאבקים. זה מה שנקרא בלשון בעל התניא, נקרא בשם הוא לאום לאום ימה. כשזה קם, זה נופל. לא דיברנו על העניין הזה, איך להבין שם מה שקרה עם רבקה, לא נחזור על זה עוד פעם. וכשזה קם, זה נופל. כן? זה מה שהפירוש הידוע על הכל קול יעקב והידיים ידי עשיו. שהכל קול יעקב, שהוא נשמע, אז לא מרגישים את הידיים של עשיו. אבל אם הקול של יעקב נדם, אז הידיים ידי עשיו מכות אותנו. מכות נמרצות. רחמנא ליצלן. לפעמים זה לא מכות ממש, לפעמים זה בדרכי הרמומיות. אבל זה מכות לא פחות גרועות. רואים לך פיתויים, בוא תנהל מסע ומתן כזה, אחר, פח יקוש, כל הדברים האלה. מכות. אין, למה? כי הכל, כל יעקב, לא נשמע ברמה. ונשמע כל יעקב ברמה, לא היו מרגישים בכלל את הידיים ידי עשר. מה רצית להגיד, רבי יעקב?
יפה מאוד אתה שואל.
יש פה באמת איזה דואליות מסוימת. התשובה היא, כמו שהרבה מאוד פעמים קורה, גם וגם. כמו שאומרים בבדיחה, אתה צודק וגם אתה צודק. שניכם צודקים. במילים אחרות, זה נכון מאוד שהנפש הבהמית היא קליפת נוגה, במובן הזה, שכמו שאנחנו רואים עכשיו, אין כל כך הרבה ברכות עשינו פה, ברוך השם. כל אחד שעשה פה ברכה, לקח את מה שהוא לקח, שזה קליפת נוגה, ודחף אותו מיד לצד הקדושה, לסיטרא דקדושה. אז זה היה נוגה, ועכשיו זה בסיטרא דקדושה. אותו דבר זה גם בנפש הבהמית, לכאורה, אבל לא לגמרי. כי כשאתה רואה את השקד הזה, נניח שאתה חולה על שקדים, ואתה לוקח את השקד הזה ואוכל אותו, יש בך איזו תאווה עצומה לשקד הזה, שאומרת, קח אותי, תאכל. עכשיו, אם במקרה השקד הזה הוא ממקור מפוקפק, והכשרות שלו מוטלת בספק, אז הנפש הבהמית שאומרת לך, תיקח אותי, אומרת לך, תיקח אותי ותשכח מהכשרות. זאת אומרת, זה נכון, הנפש הבהמית היא קליפת נוגה, אבל היא קליפת נוגה אקטיבית. יש לה את הצד השלילי שלה. היא מושכת את הבן אדם לעשות דברים. לא רק בגלל החולשה, היא כשלעצמה היא אקטיבית. התפקיד שלה בחיים, של הנפש הבהמית, זה להעמיד אותך כל הזמן בניסיונות בלתי פוסקים. כל הזמן.
תמיד לשלילה.
נפש הבהמית זה תמיד לשלילה, לא במובן שזה חייב להיות ככה. זה, התחלנו לדבר על זה קצת מקודם. זה ההבדל בין היצר הרע לבין הנפש הבהמית. דיברנו על זה כך הרבה פעמים שיש מקום לטעות ולבלבל, וזה שני דברים שונים לחלוטין. כן, דיברנו על זה קצת בתחילת הדיבור פה. אבל מה ההבדל העקרוני? היצר הרע, יש לו מטרה אחת בחיים. להחתיא אותך. בחיים שלו, כן. בחיים שלו כיצר רע. הוא הרי שליח של הקדוש ברוך הוא. כן. הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, מה אתה עושה מני? עשיתי את מלאכתי. הוא עושה מלאכתו מיימנה. והאמת היא שאנחנו חייבים לו תודה רבה. זה יצר רע. כי אם הוא לא היה כאן, לא היה, לא היה מגיע לנו כלום. לא היה לו ניסיונות ולא שכר ועונש ולא היה תורה ולא היה שום דבר. לא היה אתגר. אבל היצר הרע באופן מוחלט הוא חד סטרי. הוא לוקח אותנו ואומר, לך תעשה רע. אתה רוצה לאכול את זה עכשיו? שכח מברכה, תגיד לי, עזוב מה, עכשיו שהקדוש ברוך הוא אכפת לו, שאתה ממלמל שם איזה משהו. אז לא, אז תאכל, מה אתה? תהיה רציני. פרגמטי. בוגר. אינטליגנט. אתה מאמין בכל השטויות האלה? בחוץ להגיש את התגיל, לא ברוך אתה. אם הוא היה כזה גדול, אז הוא לא צריך את מה שאתה אומר. ואם הוא צריך את מה שאתה אומר, אז כנראה שהוא לא כזה גדול. אתם מכירים את הפלספנים? כן. זה היצר הרע. הוא דוחף לך לאוזן ארגומנטים וטיעונים וטענות ורעיונות, דוחף לך אותם עם פטיש 5 קילו לראש, וזה לא מצליח להשתחרר ממך. זה היצר הרע. הרי נפש הבהמית, מה היא אומרת? חמודי, תאכל. תאכל חמודי, תאכל. הנה, על שי זה לא עובד כל כך. אתה יכול להגיד לו תאכל, מה אתה עושה? הוא לא אוכל. כן? אבל נפש המתאמר, תאכל. עכשיו אתה בא ואומר, 100%, אני רוצה לאכול. מה אמר? תאכל, 100%, סעודת שבת, תאכל, זה סעודת יום טוב, תאכל. סעודה מפסקת לפני 9 באב, תאכל. סעודה מפסקת לפני יום כיפור, תאכל. מה זה? כל שמחת יום טוב זה בשר וביין. אז היא אומרת לך תאכל, ואתה אוכל, עשית משהו שלילי? מה פתאום? זה הדרך שבה אתה לוקח וממנף אותה לסתרה בקדושה. אבל אם היא אומרת לך אותו דבר, אותו דבר, תאכל, 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 ואתה נכנס ואוכל פלאפל מכיוון אתה לא יכול לעמוד בריח שלו, ובמקרה הפלאפל הזה זה פלאפליה חשודה במקרה הטוב או במקרה הפחות טוב, אתה יודע שאין שם תעודת כשרות, אז נפלת עם הנפש הבן.
מה?
או, בדיוק. נכון מאוד. כן. נכון. זה גם צד של היצר הרע.
לא, זה שותפות כזאת. הנפש הבן תמיד מביאה אותך לשם, ויתר רב מביא עליך. אני חושב, ככה מה שזה, אתה מסביר את זה, אני חושב שהבאמת היא אקטיבית כל הזמן, לטובה או לרע, אבל היא כל הזמן בעבודה, זה כמו, כמו זה הצרכים של
הארץ.
כל הזמן זה עובד. אם אתה, אם אתה איזה לנתב את זה לטוב או לרע, זה כבר, אני חושב שהאלוקית מנתבת את הדרך הזאת.
זה בדיוק העניין. נכון מאוד מה שאתה אומר, למעט הסתייגות אחת קטנה, הנפש האלוקית גם עובדת כל הזמן. לא, היא עובדת כל הזמן. אלא מה? היא בכל דממה דקה נמצאת שם. היא ברקע. היא הרבה יותר עדינה. והקול שלה זה קול ענות חלושה. היא אלוקית. הכל בעדינות. הנפש האלוקית לא יכולה להגיד לך, יאללה, תעשה ביס. מה זה לאלוקית ולביס? לך לישון, תשתה, תאכל, תקייף, לך לשם, לך לפה, לך למשחק כדורגל, לך תראה סרט, מתם בלוויזיה. זה מה העניין של הנפש האלוקית לכל הדברים האלה? היא לא מכירה את עולם המושגים הזה בכלל. לכן זה מהנפש הבהמית. מה זה בהמית? זה בדיוק כשמה כן, אני חושב בהמית. עוסקת בנושאים בהמיים. מה זה בהמי? זה לא מילת גנאי. נפש בהמית זה לא מילת גנאי. יצר רע זה גנאי. אתה אומר בגוף שמו שהוא רע. קראת לו רע, גמרנו. מאותו רגע שמת עליו חותמת. כל מה שהוא מייצג זה רע. הנפש הבהמית, אתה לא אומר שהוא רע. יש את בהמית. יש לך פרה באורה באחו. בהמה. אתה יכול להגיד שהיא רע? מה פתאום? היא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו כל דבר אחר. למה אנחנו לקחנו ממנו בהשאלה את השם נפש בהמית? מה היא השמה הבהמה הזאת שאנחנו לקחנו את הנפש שלנו, קראנו לזה בהמית? זה לא לגנאי. אמרנו, יש הרבה מהמכנים המשותפים. מה רוצה בהמה? תן לה לאכול, תן לה לישון, תן לה לשתות. תן לה לעשות עוד כמה דברים בין לבין, ואתה תראה, היא תהיה הבאמה... כן, היא הבאמה הכי מאושרת בעולם. לא חסר לה שום דבר. אתה רואה מו גדול מרוח על כקנה מקצה לקצה? לא חסר לה שום דבר? לא חסר לה כלום. למה? אין לה נפש אלוקית. לכן, תן לה את המאוויים הגשמיים, והיא מבסוטה. אותו דבר אצל הבן אדם. נפש הבהמית אומרת, יאללה, סע, תאכל, תשתה, אכול, שתום, תעשה מה שאתה רוצה, עזוב, שכח מכל השאר. והנפש האלוקית, הנפש האלוקית, מה היא אומרת? אומרת, חמודי, יש דברים מעבר לעוגות. אני לא באים במשל לאכול עוגה, בשביל שיעור. תוך כדי כך אוכלים עוגה. אבל אסור להפוך את היוצרות. יש סדרי עדיפויות, כן? אז זה הנפש האלוקית מתערבת כדי להכניס את הדברים בפרופורציה. וכשזה קם זה נופל, כשזה גם זה נופל, כמו שאמרנו, יחסי הגומלין, זה יחסי גומלין של, כמו שאמרנו, של לאומי לאומי האמץ. ועכשיו אומר פה בעל התניא דבר שהתחלנו קצת לדבר עליו בפעם הקודמת, ו... נאמר אותו בקצרה, כי באמת אפשר פה להפליג למחוזות, ובעזרת השם עוד נעשה את זה, אבל קצת בהמשך. רגע, רק בתור הקדמה. אומר פה בעל התניא שהנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית ומקור הגבורות שהיא בינה. אנחנו בשלהי גישתנו הקודמת בספר התניא שאלנו את השאלה. מה העניין של התגברות הנפש האלוקית על הבינה, לבינה? מה העניין של הבינה פה? נאמר את זה בקצרה. יש, דיברנו על זה בפעם הקודמת, על שלושת הקווים. הקו הימני, הקו השמאלי וקו האמצע. כן? שזה צד החסד, קו הגבורה וקו התפארת. כן? חסד לאברהם, הגבורה זה יצחק, זה תפארת, זה יעקב, הבריח התיכון. אגב, לרעיון הבריח התיכון, אנחנו מגיעים פה ממש בהמשך הפרק, דרך מידת האמת. זה, אם נספיק, זה יהיה הנושא שלנו להיום. האמת היחסית והאמת האבסולוטית, אם אני צריך לתת כותרת לעניין הזה, זה היה הכותרת הזאת, אמת יחסית מול אמת אבסולוטית בנפשו של הבינוני. אז יש פה את זה, ובאותה הקבלה יש לנו חוכמה, יש בינה ויש דעת. זאת החוכמה זה בצד החסד, הבינה בצד הגבורה, והדעת זה באמצע, בצד התפארת. וכמובן שהשאלה הנשאלת היא, הרי זה לא משחקים, שבצנה. כן? זאת אומרת שיש קשר פנימי הדוק במהות בין החסד לבין החוכמה, בין התפארת לבין הדעת, ובין הגבורה לבין הבינה. שניים נמצאים באותו עמוד, בעמוד השמאלי. אז אם הוא אומר כאן שהנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על הנפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה, יש לנו כבר מושכל ראשון בהבנה של הקשר בין מקור הגבורות לבין בינה, זה באותו עמוד, הם באותו צד. כבר קשר ראשון יש לנו, נכון? הצד שמאל זה גם גבורה וגם בינה, נמצאים אחד ליד השני. מה המהות של העניין? מה ההבדל היסודי שבין חוכמה לבין בינה? ההבדל היסודי הוא, כפי שכבר דיברנו ממש בפרקים הראשונים, ונגיד זה עוד פעם בקצרה, חוכמה זה כברק המבריק, בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר. מהי משמע? ברק המבריק, אתה יושב ויש לך בעיה, אתה לא מצליח לפתור את הבעיה, יושב וחושב, חושב, מתעמת, מגרד לפתחת, ופתאום באיזשהו רגע בלי שום מסבר הגיוני, פק, כמו שרואים בסרטים, מנורה כזאת היא מתחילה, הנה יש לה מנורה, מתחילה לנצנץ, מנצנצת מנורה, צ'ק לך רעיון. תדע לך, אם קרה לך דבר כזה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא השפיע עליך את מידת החסד, זה עושה לך טובה. מאיפה בא הרעיון הזה? מאיפה הוא הגיע?
זה מתנה.
זה מתנה? חשבת, היית מול קיר אטום. חשבת, 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 לא בא כלום, הרגשת, זה הקלבסה, לא יוצא כלום. לא מצליח, לא פותר. פתאום, בום, צץ לך פתרון. מאיפה זה צץ? מתנה, מהקדוש ברוך הוא. שתל לך את הרעיון בראש. כן? הגעת ולא מצאת, אל תאמין שיגעת.
לא, תאמין
שזה מציאה. אז ברור שיש קשר בין החוכמה לבין החסד. מה זה מתנה? חסד. מה זה חוכמה? ברק המבריק. נפל לך פתאום הרעיון. אז ברור שהחוכמה והחסד קשורות אחת לשני. מה העניין של הגבורה והבינה? מה אמרנו בינה? בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר. כשאתה בא להתגבר על משהו, כשאתה רוצה מאוד להתגבר על משהו, זה לא יכול להיות בהברקה של רגע. להתגבר על משהו זה עבודה. עבודה בלתי פוסקת. זה לא מאמץ חד פעמי. זה לא יכול להיות ברק המבריק שיעזור לך להתגבר. בגבורות להתגבר על משהו, אתה צריך לעשות עבודת חשיבה יותר שיטתית ומתמשכת, ואולי במידה מסוימת גם בלתי פוסקת. נתת מנוחה לאותו watchdog שיושב אצלך ועורב לכל רגע שבו אתה הולך לפעול, אתה שחררת אותו, אתה נופל. עכשיו, בן אדם לא מצליח להתגבר על שום דבר, אלא אם כן הוא משוכנע שזה מה שהוא צריך לעשות. אם האדם לא משוכנע שהוא צריך להתגבר על מכשול כזה או אחר, אז למה שיתגבר עליו? אין לו שום חשק לזה, אין לו מוטיבציה, ולכן הוא גם לא יעשה את זה. זאת אומרת שבשביל להתגבר על מכשול, אנחנו מדברים כאן כרגע על מכשול רוחני, יכול לבוא לידי ביטוי בבית גשמי, כלשהו, אנחנו מדברים כאן על מכשול רוחני, התעצומות רוח שהבן אדם זקוק להם בשביל להתגבר, זה פונקציה של עבודה שהוא עושה על עצמו. הוא חייב לעבוד על עצמו. קראת, מאיפה הוא יהיה לתא אומץ? הבן אדם לא אכל יום שלם. נוסע עם מאורקו, רואה שם בצד, אני חוזר לדוגמת הפלאפליה. כן? הריר נוזל לו מכל הכיוונים. הריחות של הפלאפל משגעים לו את השכל. הוא רעב. בקלות הוא יכול למצוא 17 נימוקים. מה כבר יקרה? מה כבר יקרה? מה זה פלאפל? בקר אין שם. תנו שוי. זה כבר שאלת החלק לא רלוונטי. אוף גם אין שם. אז גם זה כבר לא נחשב. חומוסים שהוא תוכן שם, מה כבר יכול להיות שם בחומוס? ירקות? טוב, אז זה לא גוש קטיף. גוש קטיף בלה כבר איננו. החריבו אותו, מנה לצלן. אז אין גוש קטיף. אז הוא פתוח בשבת? זה בעיה של מי שקונה ממנו בשבת, אני קונה ממנו ביום חול. מה הבעיה? קשר למהדרין. מה שאתה אומר, ג'ק רובינזון, המכבסה שיש לך מכבס את העניינים, אתה הולך ואוכל שם פלאפל ויוצא בעיני עצמך זך וצח, קשה לג. למה לא? למה לא? איך כל הדבר הזה נוצר? זה עבודת חשיבה. עכשיו, אם אתה רוצה לעמוד בפני התעלולים האלה, אתה צריך חשיבה שכנגד. צריך לחשוב. מה זאת אומרת? לא ירקות גוש קטיף? תולעים שם. תולעת אחת, זה חמישה לבים דאורייתא. מה זה מזלזל ככה בירקות גוש קטיף? כן, פתוח בשבת? מה זה מסייע בדבר עבירה? עוזר שם ליהודים, חילול שבת ופומבי, ואני עוד עוזר לו? רחמנא ליצלן. אתה חושב ככה, איך קרה? איך עברת מטרק 1 לטרק 2? יש מסלול אחד שבו הכל מותר, מסלול שני שבו אתה תופס שלמעשה זה אסון אמיתי מה שאתה הולך לעשות.
זה חשיבה.
חשיבה. לא, איך לחשוב? זה הבינה. אם בינה... זה אותיות בניין. בינה זה משון בניין. זה לא משהו שקורה אוקוס פוקוס. בינה בונים. לבנה. ועוד לבנה. מכאן גם באה המילה בן. בן. כן, בנייה. כן, בינה. כן, בינה זה גם אותיות בן של יוד קי, בנו של הקדוש ברוך הוא. בנייה לצורך הנושא. כן? זה הכל עבודה. לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה. זה בניין הבינה. הבונה, חומה, עומדת כחוצץ בפני כל הפיתויים וכל התעלולים וכל הסטיקים והטריקים שעוברים לך בראש. מה זה בסופו של דבר כל הפיתויים? דיברנו על זה כבר כמה פעמים, ותמיד ראוי להזכיר את זה עוד פעם. הרעיון של נקודת הבחירה, רעיון נפלא מאוד של בעל המכתב מאליהו, אבל אליהו דסלר בצד, שבא ואומר, מה ההבדל בין ראובן לשימה? שני אנשים, שניהם נראים אותו דבר. יהודים בעלי צורה, פעלים שלוש פעמים ביום, תהיה לבית כנסת, מניחים תפילים, שבת, אין אותו דבר. מה ההבדל ביניהם? איזה קריטריון יש לנו להשוות ביניהם? אם בכלל אנחנו רוצים להשוות, אבל זה תור תרגיל היפותטי. ההבדל ביניהם זה נקודת הבחירה שלהם. אתה אומר ככה, לקום בבוקר, להתפלל במניין, הם שניהם אותו דבר. נניח תפילין כל יום, ודאי. פלל מנחה בציבור, בטח. ברכת המזון, ודאי. אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. פתאום אתה מגיע לאיזו מדרגה. רגע, כשהוא שומע קולגה בעבודה מדבר לשון הרע עם מישהו אחר, הוא יתה אוזן לשמוע יותר טוב מה הוא אומר לו, או שהוא יסתלט משם? פה הם לא אותו דבר. אחד, יפתח את האוזניים, הוא, זה מעניין, מדברים על עזרזר עכשיו, צריך לשמוע כל מילה, כן, כל שמץ של רפש שמטילים באיש הזה, מאוד מעניין, כמה כסף הוא לקח, זה מושחת, מלוכלך, צריך לשמוע את כל הפרטים. מישהו אחר אומר, מה לי ולזה ולזה? אני הולך לשנות משהו? זה יעזור לי משהו שאני אשמע את כל הלכלוכים האלה? מתרחק משם. כמתחווי קשת. אני צריך לנבור מתוך הלכלוך הזה. נגיד עליו, וככה, מה, אתה יודע משהו? אתה יודע מה האמת? גם אם זה האמת, קראת פעם את שמירת הלשון? הרי שלושת רבי מהספר מדבר על חפץ חיים, על איזה איסורים נוראים אפשר לעשות עם האמת, עם דברים שהם נכונים, לא עם שקר. איזה עבירות נוראיות בשמירת הלשון, שעדות עם דבר שהוא כל כולו אמת, אז מה אם הוא אמת? מישהו יתיר לך לסחור באמת הזאת? אז פה הם נבדלים. או, זה נקודת הבחירה. פה רובן כבר לא כמו שימון. למה? למה? למה זה מתקרב לסיפורים האקזוטיים, האוריינטליים, עם הדמיון המזרחי הפרוע, מה? אני לא יודע, של כל הנייטיבס פה במזרח התיכון, והוא מתרחק מזה. למה? הוא חושב, הוא חושב. שניהם למדו את אותם שיעורים בשמירת הלשון. שניהם... ראו את כל הכרזות האלה שהיו אצלם בכיתה, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כולם זוכרים את הגמרא במסכת ערכין, שלשון הרע זה כנגד שלוש העבירות של יהרג ובל יעבור: שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. כולם יודעים את זה. מה ההבדל אם ככה בין ראובן לבין שמעון? אחד יודע, השני גם מבין. זה ההבדל בין לדעת ובין להבין. מה זה להבין? להבין בינה. בינה זה להבין. בינה להבין, בינה והבנה, זה אותו דבר. אז זה יודע וזה מבין. זה מה שגורם לכך שההוא יימשך כמו מגנט לעניינים של רכילות ולשון הרע, והשני יתרחק משם.
לדעת?
מה?
לדעת זה
לא, לדעת, הבינה, הבינה.
לא,
להבין.
להבין.
לא דעת, להבין. בינה. אז אני אומר בינה. בינה. לא בינה. בינה שמובילה לידיעה שצריך עכשיו להתרחק משם. הידיעה זה הצד הפרקטי של הבינה. אחרי שהבנת וכו' וכו', השאלה מה אתה עושה עם זה, זה עניין של הדעת. לכן, כשאתה מברך ב-18, איך נקראת הברכה? תכונה לאדם דעת. נקראת הברכה ברכת הדעת. תכונה לאדם מלמד אנוש בינה, נכון? תכונה לאדם דעת, ולמד אנוש בינה, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, וברוך אתה השם, חונן הדעת. למה חונן הדעת? הרי לפני רגע אמרת, חונן איתך חוכמה בינה, צריך לדבר ברוך אתה השם, חונן החוכמה בינה והדעת. למה אומרים רק חונן הדעת? כי הדעת בסופו של דבר זה השקלול של הכל. זה התוצאה הפרקטית, זה ההשלכה של החוכמה והבינה על שלושת לבושי הנפש.
זה היישום של
היישום, לא בדיוק. זה היישום המעשי, אבל היישום לא רק ברמת המעשה, זה היישום בשלושת לבושי הנפש. היישום יכול להיות במחשבה, יכול להיות בדיבור, ויכול להיות במעשה ממש. זה התוצר, זה שורה תחתונה, זה הדעת. לכן אנחנו כמובן אומרים, חוכמה, אחלה, נחמד, בינה, פנטסטי, מה אתה עושה עם זה? מה יוצא בסוף? שורה תחתונה, מה שנקרא. לכן זה העניין של הדעת, לכן הברכה נקראת ברכת חונן הדעת, ולא חונן הבינה. אבל כשדיברנו מקודם על ההשוואה בין ראובן לשמעון, אז ברור שההבדל ביניהם זה מי מבין. לכן לסיכום העניין, זה מה שאומר פה מאחורי מה שאומר פה אדמו"ר הזקן. הדרך היחידה להתגבר, זה יופי, זה מנוסח. כל מילה פה זה קודש. זה מדויק בתכלית הדיוק. כן, כבר. כבר אתם זוכרים שבתחילת לימודינו בספר התניא, זה כבר היה לפני שנתיים פלוס, אז מן הראוי להזכיר שכשהאדמו"ר הזקן כתב את שולחן ערוך הרב, זה יצירת פאר הלכתית שמדויקת בדקדוקי דקדוקים של הלכות ופאר היצירה מבחינה הלכתית, לקח לו 7 שנים לעשות את זה. ספר התניא, שהוא הרבה יותר קטן ממנו מבחינת ההיקף, לקח לו 14 שנים. ופה זה הכל מדוקדק ושקול בפלס המאוזניים, במוחו הגאוני העצום של האדמו"ר הזקן, כל מילה פה עם טבילות במקווה, והכל פה זה ממש מקור הקדושות. זה הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא פה בתוך כל מילה. לכן מתגברת הנפש הבהמית במקור הגבורות, שהיא בינה. אין ניסוח כל כך קצר וכל כך קולע. מה זה מקור? מה זה המקור? המקור זה הדבר שממנו זה יוצא. על מקורות הירקון. מה זה מקורות הירקון? זה שם נובע המים שלאחר מכן הירקון. אתה יכול לשוט לאורך הירקון קילומטרים, קילומטרים, אבל אם מישהו יעשה סכר במקורות הירקון, כל הירקון הארוך הזה מתייבש. הכל הולך אחרי המקור. אז מה הוא אומר לך? אתה רואה גבורות? פתח מורגן. גבורות? כן, בטח יש גבורות. יש גבורות, צד הגבורה, כל החוזק, עוצמות של בן אדם, וכל מיני בחינות, גם חיוביות וגם שליליות, אבל מה עומד מאחורי זה? הבינה. הבינה היא המקור. כן? אנחנו רואים על שבת, כי היא מקור הברכה. כן? אנחנו רואים לקראת שבת, כי היא מקור הברכה. כן? פעם בחזר, חיים קניבסקי, אמר לו, תברך אותי שככה וככה וככה. אמר לו, אתה שומר שבת? אומר לו, לא. אומר, אתה רוצה שאני אברך אותך? יש לו ששבת היא מקור כל הברכות. תשמור שבת, אני יכול לברך אותך. יש מאיפה לשאוב את הברכה. אבל כשאתה שבת, היא מקור הברכה. זה במפורש, מה אתה רוצה? לברך מישהו אם הוא שומר שבת. כן, הוא גם רוצה להתברך. תשמור שבת, כמו שצריך. היא מקור הברכה. אז זה מקור הגבורות, זה הבינה, משם הכל התחיל. ואיך בן אדם יכול לעבוד על עצמו באמת כדי לחולל את התהליך הזה? מילה אחת אומר פה בעל התניא, התבוננות. מה שנדרש מבן אדם זה יכולת התבוננות. עכשיו אני שם לב לזה דרך אגב. זה גם מלשון בינה, בדיוק, נכון מאוד. נכון מאוד, עכשיו גם, אתה רואה? זה חוכמה, זה כברק המבריק. להבלי הכנה. ישראל, צץ לך הרעיון פתאום. אתה רואה, היה לך מתנה מהקדוש ברוך הוא עכשיו ברגע זה. שתה לך את הרעיון. שהתבוננות, זה מלשון בינה גם. מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיע לבינה? תתבונן. מה תתבונן? הוא אומר, בגדולת השם, אין סוף ברוך הוא. ולהוליד אהבה עזה להשם כרשפה יש בחלל הימני שבליבו, ואז התקפיה סמך א' שבחלל השמאלי. כן? זה הרעיון במילה אחת, אומר פה האדמו"ר הזקן, אתה רוצה להתגבר, תתבונן. מה זה תתבונן? תתבונן זה דבר מאוד מעניין. כמה פעלים יש בשפה העברית על מה שהעין עושה. העין יכולה לראות, העין יכולה לחזות, העין יכולה להתבונן, העין יכולה להבחין. כן, עין יכולה להסתכל, כן, לצפות. כמה פעלים יש על העין. ואנחנו אומרים פה על לשון הקודש. זה לא אותו דבר. ממש, יש הבדלים גדולים. בין לראות, בין להתבונן, בין להבחין, והכל שונה לגמרי. אז מה זה להתבונן? להתבונן זה לראות, אבל תוך כדי פנימה. זה להפנים פנימה. כן? לראות, אתה יכול להסתכל ככה באיזה משהו, באותו רגע הראש שלך בכלל בעולמות אחרים. אלא, אתה בכלל לא רואה מה אתה רואה. אתה לא מבחין במה שאתה רואה. נכון שמבחינה פיזיקלית, קרני האור נכנסות לך דרך ההדשה של האישון, ומוקרנות על המסך הפנימי שם בהיפוך, והמוח יודע להפוך את זה חזרה ולהעביר לך את התמונה. כן, כל מיני נפלאות הבריאה שיש רק בדבר המסוים הזה, איך אנחנו בכלל מצליחים לקלוט מראה כלשהו. אבל הראש שלך באותו זמן, בעניינים חשובים אחרים, אתה לא שם לב למה אתה רואה. איך אומר הנביא? עמי לא התבונן. כן, לא שהוא לא ראה, הוא לא התבונן. מסתכל, הוא לא ראה מה הוא רואה. לא הבין מה הוא רואה. אז הוא לא התבונן. אז אם בן אדם מסתכל לו, אומר, רגע, אני וואלה, יכול לחשוב, אני יכול להפגין. יש לך בסוגים של רגשות. אני יכול להגיע לדרגות רוחניות עצומות. אני עשוי באופן שהוא המופלא ביותר שיכול להיות. אני מסתכל סביבי, רואה את השמיים, את היקום. אני יודע שכשיש מקומות שאני מסתכל אליהם ונמצא שם איזה כוכב, אז אני לעולם לא אראה אותו. למה? מכיוון שהכוכב הזה נע במהירות האור. אז המראה של הכוכב הזה אמנם משודר אליי, אבל ייקח לו איזה 1,000 שנה עד שהמראה הזה יגיע אליי, וכשהוא יגיע הוא כבר מזמן לא יהיה שם. כן, בוא נפילי הבריאה. פילי הבריאה, החל מאיזה חיידק הכי קטן, וחלה בקוסמוס המופלא, ושביל החלב, וכל הכוחות העצומים שמחזיקים את כל המחצות שלא טיפול. למה הכוכבים לא נופלים? כן, וכל החורים השחורים והאנרגיות, וכל היקום, איך הוא מסודר, איך הוא מסתובב, כל אינסוף גלקסיות שיש בנו. מה אתה רוצה להגיד לי? זה מה, איך זה נהיה? אך עשה מפץ גדול, ככה, פתאום נולד האדם החושב. נולדו כל הגלקסיות, נוצרו כל האינספור החוקים הפיזיקליים שמגדירים בצורה כל כך מדויקת את יחסי הגומלין ביניהם. איפה זה נהיה? תראה שמך, מעשה אצבעותיך, מה רבו מעשיך? יאללה, תתבונן. אז אתה מבין שני דברים. א', אתה מבין כמה אתה קטן. ב', אתה מבין כמה אתה לא מבין. ג', אתה מתמלא צניות. וד', אתה מתמלא אהבה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, תראה מה נתת לי. שתלת אותי בעולם כזה נפלא. איך אנחנו בברכת המזון? כן, חן וחסד. לא דעתנו. מה זה החן? חסד, אני מבין. מה זה חן? אתה לוקח עוגה, תראה איזה יופי. שחור לבן, שוקולד, תפוח, אדמדם. התפוח יכול היה להיראות בעינינו כי זה משהו מגעיל ודוחה. אולי היה בו איזה חומרים שמבחינה כימית הם אולי מועילים לנו. אתה יכול לעשות איזה תפוח, זה יראה לנו כמו בלטה. תאכל, כן, תהיה בריא. אז הוא עשה את זה ככה, צבעים, אדמדם, נחמד, תפוח יפה למראה שגם יראה לך כיף לאכול אותו. חן נתן הקדוש ברוך הוא בפירות, לא רק בריאות. איזה נפלאות הקדוש ברוך הוא מטיב איתנו מכל כיוון אפשרי. או, נו, זה לא מוליד אצלך אהבה הזה להשם כרשפה אש בחלל הימני שבלב? ודאי שכן. זה הכוח של ההתבוננות. אצל הברסלבים כדי להתבונן צריך להתבודד. התבודדות והתבוננות הולכות ביחד. למה? כי מתי יוצא לך להתבונן?
שום
דבר לא מפריע לך, בדיוק. שאתה ממסך את עצמך מכל הדברים שבדרך כלל מייצרים מסביבך הרבה מאוד רעש והמולה, ולא נותנים לך לחשוב. לא נותנים לך להתבונן אפילו לרגע. מה זה? אתה הולך, רץ, מתרוצץ, יש לך 17 דברים כל רגע לעשות, כל רגע משהו רובץ לך על הראש, כל רגע אתה מוטרד בגלל משהו, כל רגע אתה חושב, יור, שעה כבר, השעון, המלך, המלך השעון, כן? השעון מכתיב, הוא מכתיב את החיים, כן? אז אתה עבד של השעון, איך תתבונן? צריך להשתחרר מהשעון, זרוק אותו לפח. מה זאת אומרת? אין לך שום דבר לעשות עכשיו. כלום. אתה משוחרר. איך? אתה מתבודד. הולך ליער. כמו שכך התחיל הבעל שם טוב. הלך ליערות, מתבונן, מתבודד. כל הגדולים. כן. פעם כשהרבי מקוצק היה ילד קטן, אז הלכו יחד עם כל הכיתה, יצאו שם הרבה, לקח אותם לסוח בטבע, לראות קצת, נצאת את האלה, לא כל הזמן לומדים, קצת לשאוף אוויר צח. פתאום רואים שהרב מנחם מנדל הקטן איננו, לא מוצאים אותו. ישר מתרגל, משלחת חיפוש, אולי שכחו אותו באיזה אוטו, כן, שהוא נעל את הדלת ועלה. רחמנא ליצלן, כן? אומרים שהוא איננו, הילד איננו. מה לחפש? רואים את מנחם מנדל הקטן שוכב על הרצפה, בעיניים כוחות מסתכל ככה, וממלל מעצמו, מבשרי החזה אלוקה. ככה אומר, חוזר לעצמו ככה, אבל מבשרי החזה אלוקה. מבשרי החזה אלוקה, ככה יושב, ככה, כמו מאופנת. מבשרי החזה אלוקה, ככה יושב. מתבונן, מתבונן בשמיים, מתבונן פנימה. מבשרי, אני מסתכל על הבשר הזה ואומר, תגיד לי, מה, זה תוצר של איזה מפגש בין שני סלעים? כל המערכת המופלאה הזאת, מבשרי החזה אלוקה. איך האדם יכול להישאר כופר? או להפך, לאדם כפה, אפשר להגיע להתעלות עצומה, זה התבוננות בדברים הכי פשוטים, הכי יומיומיים שמצערים מסביבך, רק מה, מרוב שהם יומיומיים, מרוב שהם נמצאים שם כל הזמן, אתה לא רואה אותם. יותר נכון, אתה רואה, אתה לא מתבונן. ידידי רב חיים שפירה, יכול לקרוא לו ככה, דקתי לו אותו הרב, ואתה חיה שמח לשמוע. הוא אומר שם, מזכיר שם איזה ספר, ששם כבר הזכרתי את זה בטוח פעם או פעם אז. הוא אומר שאם נניח היה עולם שבו הכוכבים שאנחנו רואים ככה בלילה, יוצאים החוצה, מסתכלים לכוכבים, היו רואים את זה פעם בעשר שנים. יש איזה יום אחד, איזה המעטה נפתח, רואים את כל גרמי השמיים. נניח שזה היה עולם, נניח שכל הזמן היינו בעולם שכולו מעונן. יום אחד, פעם ועשר שנים, העננים מתפזרים ורואים מה נמצא שם. מה היו עושים כולם? על הגגות, טלסקופים, משקפות, כל החדשות, החל מה-CNN, וכלה בגלי צהל, כולם כתבנו מהשטח, מדווחים, הענן מתחיל להיפתח, הנה, רואים כבר את הכוכב הראשון, כל המצלמות בקלוז-אפ, מכוונים כולם לאותה נקודה, שידורים ישירים מכל רחבי כדור הארץ, איך רואים את הפלא הגדול הזה, למה? כי זה רק אחת לעשר שנים. אבל אם זה זמין כל הזמן, לבינו גס בזה. נצא החוצה, מה שראינו אתמול, נראה היום, בעזרת השם נראה גם מחר. מי אמר לך? מי אמר לך שתראה גם מחר? תסתכל עכשיו, אולי זו הזדמנות האחרונה שיש לך לראות. אבל ככה, מאדם לא חושב. ואז כשמצליח להביא להתבונן, אם באמצעות הבינה מביא את עצמו להתבוננות, אז התקפי השמחה על יושב בחלל השמאלי, יופי, ניצחון. ניצחון. כשאתה מתבונן וזה, תבוא לפלאפל, ומתגיד לך הנפש הבאמית, ובית סיגל אמת, תעופי מפה, מה זה? פלאפל בלי תעודת הכשר, משתגעת, לא יעלה על הדעת, כמו שאמר תמיד דוד לוי, היה אומר, לא יעלה על הדעת, שככה ושככה, כן? לא יעלה על הדעת. מה פתאום? אין אהבה אמינה בכלל. אין בעיה להתגבר אז על הפיתויים, הרבה יותר פשוט. השאלה היא רק, כמה השינוי הזה עמוק? כמה הוא יסודי? כמה הוא פנימי? ושאלה נוספת חשובה מאוד, כמה הוא יציב? זו שאלה גדולה מאוד. השאלה הזאת היא מבדילה בין מה למה? בין בינוני לצדיק.
אם זה קונסיסטנטי קבוע,
אם זה קבוע, זה צדיק. אם זה בא לך בבומים, בפולסים, בפיקים, וכל פיק יש לו עלייה, אבל לרוע המזל יש לו אחרי זה גם ירידה. יש נפילה. אם זה ככה, אתה בינוני. זה ה-EKG הרוחני.
אתה חושב לתרגם במעמד.
כן, בדיוק. הנקודה היא, רב דוביץ' שמה, שאתה כל הזמן נמצא במעמד. אין רגע שאתה לא מתאמץ. לכן, לאום מלאום, יאמץ. מתאמץ כל רגע. לא פשוט. אלא אם כן, יושבים, עומדים תורה, אז אין שום מעמד. אז אתה יכול להתגבר על כל דבר בקלי קלות. קלי קלות. אז זאת ה... שאלה. אוקיי, התעלית, התבוננת, התרוממת, אתה בהתרוממות הרוח, בהתרוממות הנפש. אומר בעל התניא, אין אחד שאין לו מדי פעם איזה התעלות רוחנית. אין אחד. כל אחד יש לו מדי פעם איזה רגעי חסד כאלה, שבהם איכשהו מצליח להתנתק מהוויות היום-יום. לפעמים זה להרף עין. פעמים זה באיזה תפילה מיוחדת במקום אחר בדרך כלל. זה נוסע קבלת שבת בכותל. או, כל הכבוד. זה לא קבלת שבת בקהילת קצין המעפירה. זה לא אותו דבר. מה לעשות? זה לא אותו דבר. זה משהו אחר. קבלת שבת בכותל. איזה התרגשות. מול המקום שעליו כתוב שהשכינה לא זזה ממנו מעולם. אתה נמצא שם מטר מהמקום. אתה מפעל קבלת שבת. או, איזה התעלות. עם ישראל. לא מאות. ואלפים. כבד שם. מניינים, מניינים. כל אחד עם הנוסח שלו. כל אחד עם הריקודים, השמחה האמיתית, הבוקד, באופן טבעי, שום דבר לא מלאכותי שם, שום דבר לא מנגנים שם בתוך איזה רוטינה יבשה כזו. הכל שם חי. יש חיות בתפילה. או, יש חיות בתפילה, אתה מחיה יחד עם התפילה. התפילה מחיה אותך. התעלות, נפלא. בסדר, אז היית שבת אחת בכותל, חייתה התעלות עצומה, נאמר לגבי שער השבתות. חוזרים חזרה, למטה. כן, אני זוכר מישהו פה סיפר פעם, שהיה לו התעלות עצומה, שהוא היה פעם בביקור בפולין, במחנות ההשמדה. אנשים שאמרו, שדווקא שם הם פגשו את אלוקים. אחד מגיב לזה אחר. אחד מגיב לזה אחר. אז זה יכול לגרום לאיזו טלטלה רגישית עצומה. כשמגיעים לשם, זה ודאי לא יכול להשאיר אף אחד אדיש. כן, אלא אם כן, זה סתם איזה אדם נטול רגש. אבל... אבל אחד מגיב לזה, זה הרי התעלות רוחנית עצומה. כן, דווקא הרוע המרוכז שמגולם בכל מה שיש שם, זה משהו שבהפוכה חוזר אל הבן אדם וגורם לו לאיזה רטט נשמתי אדיר. אז אוקיי, כבר היה שם, היה לו רטט נשמתי אדיר, בסדר, חוזר אחרי זה שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה אחרי זה, חוזר חזרה לשגרה, נגמר. אז יש מדי פעם כאלה. אם בן אדם הוא אתם מסתכלים באוסטילוסקופ ורואים זה רחמנא ליצלן מת. בדרך כלל זה ככה, אה? הרבה הכל קו ישר, הסיור מדבר בעד עצמו, אחד שהוא ככה, הוא מת. מה סימני החיות? כאלה, אז הוא חי. האדם חי באמצעות או בשביל או בגלל הרגעים האלה שבהם הוא מתרומם קצת מהקו הנמוך הזה, הסטטי הזה. כמה שהוא מתרומם יותר, כמה שהקו הזה יותר גבוה, ככה הוא חי יותר. החיות שלו היא פשוטה, זה הסימנים הויטליים שלו, ככה הם ברורים יותר. אז מצד שני, בין פיק לפיק יש פלטו, זה בינוני, זה בינוני, זה ההגדרה של בינוני. אצל צדיק מה? יש גם אבל לא למטה, למעלה, ככה, כל הזמן למעלה. הוא לא מתאמץ בכלל, שלא, זה המצב הטבעי. לא פיק, הוא אין אצלו פיקים, הוא כל הזמן למעלה. הוא העלה את הרפרנס ליין מפה לכאן. נקודת הייחוס שלו, של כולנו היא פה, אצלו היא שם. לא, לא, לא. הוא גם, הוא גרש את הנפש, את היצר הרע. ובי חלל וקרבי, גמר. אין כבר פיתויים.